בוא בקמא דף מ"ג, אנחנו מתחילים 12 שורות מסוף העמוד הקודם. תנו רבונן והמית איש או אישה. אמר רבי עקיבא, וכי מה בא זה ללמדנו? אם לחייב על האיש, על האישה כאיש? הרי כבר נאמר, כי יגח שור את איש או את אישה. אז כתוב ששור שנוגח, חושבו דיניהם של האיש והאישה. אלא להקיש אישה לאיש. מה איש נזקב ליורשם? ולא לאשתו. אף אישה נזקה ליורשיה ולא לבעלה. אז מה? זה יוצא וסבר רבי עקיבא לא ירית לבעל שבעל לא יורש את אשתו ואותניה. על הפסוק שכתוב, הוא נתתם את נחלתו, לשארו, הקרוב אליו ממשפחתו ויורש אותה. אז רבי עקיבא דורש, וירש אותה מכאן שהבעל יורש את אשתו, דברי רבי עקיבא. זאת אומרת, שארו זו אשתו. ואז כאילו כתוב, הוא נתתם את נחלתו לקרוב אליו ומשפחתו. ושארו, גם כן הוא יורש אותה. אז לכאורה, בעל כן יורש את אשתו, למה כופר לו? אמר איש לא כשלו, אמר אלא בכופר. למה? הועיל ואין משתלם אלא לאחר מיתה. ואב אלי ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. אז קודם, יש לנו כלל שבעל יורש את אשתו רק בדברים שהיא מוחזקת בהם בשעת מיתה. אבל דברים שראויים לבוא לה ובאו לה באמת אחר כך, אחרי מיתתה, הוא לא מקבל. זה אותו דין גם נאמר בבכור. הבכור נוטל פי שניים רק בנכסים שאבא מוחזק בהם בשעת מיתה. לא במה שראוי לבוא לאבא לאחר מיתה. אז אם כן, כופר, מתי האישה זוכה בכופר? רק אחרי שהיא מתה. לכן הבעל לא יורש את זה. ומי אמר? מה איתה מה? אולי ברגע שהשור נגח אותה ועמדו אותה למיתה, כבר היא זוכה בכופר. עונה הגמרא, אמר קרא והמית איש או אישה, השור יסכל וגם בעליו יומת. רק אז, אם כופר יושת עליו. זאת אומרת, כל חיוב הכופר נהיה רק אחרי מיתת הנהרג. אז לכן הבעל לא נוטל בזה את הירושה. שואת הגמרא או בנזקין לא אמר רבי עקיבא. ואותניה, היכה את האישה ויצאו ילדיה, נותן נזק וצער לאישה, כי זה מה שהיא בעצם היא הפסידה. ותוספות אומרים בסוגריים שריפוי ושבט אין. כי בדרך כלל אין תשלום של ריפוי ושבט מיוחד על ידי ההפלה. זה בין כך היה צריך להיות גם בכל לידה. ודמי ולדות הוא נותן לבעל. אין הבעל נותן ליורשיו, אין האישה נותן ליורשיה. אתה רואה פה שגם בנזקים הבעל לא מקבל את נזקי אשתו. הייתה שפחה ונשתחררה וגיורת. זאת אומרת, הייתה פה איזו שפחה משוחררת שהייתה נשואה למשוחרר. והייתה מעוברת והזיקו לה. ואחר כך היא ובעלה מתו. או גר וגיורת, אז זכה. כמו שיש לנו כלל, גר שמת, כל נכסיו הפקר. ומישהו שהוא חייב לגר הזה, אם אין לו בנים כמובן, אז מישהו שחייב לגר, הוא זוכה בעצמו במה שהוא אמור לשלם. בכל אופן, מה ראינו כאן? שגם בנזקין הבעל לא יורש את אשתו לפי רבי עקיבא. אמר רבי, זה לא קושיה, פה מדובר בגרושה, וכן אמר רב נחמן בגרושה. לכן בעלה לא יורש אותה, הוא כבר לא בעלה. אמרי גרושה, נמי תפלוג בדמי בלדות, אם היא גרושה, למה רק הוא לוקח את דמי הבלדות? אמר רב פופה, התורה זכתה דמי בלדות לבעל, אפילו בעלי הבזנות שלא היה ביניהם שום קשר. זה זכות של הבעל. מה הייתה מה? אמר רק כאשר ישית עליו בעל האישה. שואלת הגמרא, למה היו צריכים, גם רב נחמן, גם רבי וגם רב נחמן, היו צריכים להעמיד את הברייתא הזאת בגרושה? הרי במסכת בבא בתרא, כאשר מדברים על על היורשים, יורשים שהיו חייבים לאבא שלהם כסף, אז אמרנו שהבכור נוטל פי שניים בנכסים, אבל בנכסים שהיו ראויים לבוא לאבא שלהם לאחר מיתה, הבכור לא נוטל פי שניים. אז שם כתוב, מה הדין במלווה? מישהו היה חייב חוב, הלוואה שהוא לווה מהאבא, ואחרי מיטת האבא הוא החזיר. אז האמא בכל לוקח בזה פי שניים או לא? אז כתוב שם כך, אומר רבי, גבו קרקע. אם הוא שילם ליתומים בקרקע, אז יש לו לבכור פי שניים. כי הקרקע כאילו כבר הייתה מוחזקת ברשות האבא. גבו מאות, אין לו. כיוון שהמאות האלה לא היו משועבדים לאבא. ורב נחמן אומר בדיוק הפוך. גבו מאות יש לו, כי הוא היה חייב לאבא מאות. זה כבר כאילו היה ברשות האבא. גם הוא קרקע אין לו, הוא לא היה חייב לאבא קרקע. אז אם כן גם פה, למה הם צריכים להגיד בגרושה? שיעמידו. או... ששילמו לאישה, זאת אומרת שמישהו היה חייב לאישה, והוא שילם לטובתה, או בקרקע, או במאות. זאת אומרת, למשל, לפי רבי דאמר, גבו קרקע יש לו, אז רבי יגיד שפה מדובר שגבו מאות, ולכן זה נחשב שהבעל לא קיבל את זה, לא זכה בזה, זה לא היה כבר בחיי האישה. ולפי רב נחמן שאמר, גבו מאות יש לו, אז כאן נגיד שגבו קרקע, ובזה הבעל לא היה מוחזק. עונה הגמרא, למה לא עמדנו ככה? אמרה נמי לכל מה שנחלקו שם הרבי ורב נחמן, זרק לבני מערו ועלי בדי רבנן. שם בגמרא, לגבי בכור, מבואר שנחלקו בני מערו ולפי רבנן, שהם נחלקו עם רבי. הם אמרו שבכור לוקטל פי שניים במלווה ולא בריבית. אז במלווה כן לוקח פי שניים. אז נחלקו רבי ורב נחמן, האם דווקא בגבו מאות, או דווקא בגבו קרקע. אבל עלי בדרבי, הוא אמר, בכור נוטל פי שניים, גם בריבית, גם בשבח. כי בכל זה כאילו הבכור כבר היה מוחזק. אז אין לך ציור של נזקים שהזיקו לאישה, ואחר כך היא מתה, שלא היו, שהבעל לא ייקח פי שניים לפי רבי. אז לכן, לפי רבי הזה, גם רבי וגם רב נחמן נלצו להסביר את הברייתא שלנו בגרושה. שאז אין לבעל שום קשר לחוב הזה. אומר רב שמעון בן לוקיש, עכשיו אנחנו עוברים נושא, שזה לגבי תשלום של עבד. אומר רב שמעון בן לוקיש, שור שהמית את העבד. אם הוא המית אותו בכוונה, אז מה הדין? יש קנס. כסף 30 שקלים ייתן לאדונה. אז אומר איש לוקיש, אם הוא ימית את העבד שלא בכוונה, פטור מ-30 שקלים. למה? איך אתה יודע? שנאמר, כסף 30 שקלים ייתן לאדונה, והשור שהוא ימית פה, את העבד שהוא ימית פה, אדם יסכל. אז איש לוקיש בא ומקיש ואומר, כל זמן שהשור בסקילה, מתי השור בסקילה? כשהוא ימית בכוונה. הבעלים משלמים 30 שקלים. אין השור בסקילה, כשהוא המית שלא בכוונה. אין הבעלים משלמים 30 שקלים. זה מימרה של ריש לוקיש לגבי 30 של עבד. בא רבי ואומר אותו דבר לגבי כופר. אומר רבי, שור שהמית בן חורין שלא בכוונה, פטור מכופר. שנאמר, השור יסתכל וגם בעליו יומת עם כופר יושת עליו. אז רבי בא ודורש אותו דבר. כל זמן שהשור בסקילה, הבעלים משלמים כופר. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. אז בוא נסכם, יש לנו פה שתי מימרות. החידוש ריש לוקיש היה לגבי 30 של עבד. אם השור נגח שלו בכוונה, הבעלים פטור מ-30 של עבד. והחידוש של רבי היה לגבי כופר. שור שהמית בן חורין שלו בכוונה, הבעלים פטור מכופר. איס והבאי. שואל הבאי קושי על רבה. אמרנו למעלה, המית שורי את פלוני, או שורו של פלוני, הוא מודה בעצמו. הרי זה משלם על פי עצמו. מה הוא משלם על פי עצמו? שהוא אומר, המית שורי את פלוני. מה הוא משלם? איזה תשלום יש? לכאורה, מה אליו כופר? רואים, שלמרות שהוא מודה, ובמקרה שהוא מודה, ודאי לא ימיתו את השור, כי כמיטת הבעלים כך מיטת השור, כמיטת השור כך מיטת הבעלים. אתה לא יכול להמיט שור על סמך ההודעה של הבעלים. בכל אופן, תשלום של כופר יהיה קושייה על רבי. אומר רבי חידוש גדול מאוד. אומר רבי, לא, דמים. מה זאת אומרת דמים? עד עכשיו אנחנו יודעים ששור שנגח אדם והמית אותו, הבעלי צריך לשלם כופר. שזה כפרה, על זה שהשור שלו המית אדם. אבל אם הוא לא משלם כופר, יש פטור מתשלום הכפרה, אז אומרים לו, השור שלך עשה נזק, הוא הרג בן אדם, להרוג בן אדם זה נזק. תשלם את דמי האדם הזה, תשלם נזק. כמה הוא היה שווה אם היו מוכרים אותו עבד בשוק? זה הכוונת דמים. אז עוד פעם, רבי מחדש חידוש, שכיוון שאין תשלום כופר, יש תשלום נזק כשהורגים, ששור הורג אדם, יש פה נזק שהזיקו. מתפלא אביי ואומר, אי דמים? בוא נמשיך לסיפה. אי מסיפה. המית שורי את עבדו של פלוני. לא את פלוני, אלא את עבדו של פלוני. אינו משלם על פי עצמו. בשלמה אם אתה אומר שמדברים על הכנס, כמו שלמעלה דיברנו על הכופר, אז למה הוא לא משלם על פי עצמו? כי מודה בכנס פתור, 30 של לבד זה כנס. אבל אי דמים, המי לא. אם אתה אומר שכששור הורג אדם, אז או שמשלמים כופר, או שמשלמים כנס, אבל אם אין את התשלומים האלה, משלמים את הנזק. אז המי לא, למה שהוא לא ישלם על הנזק שהשור הזה עשה על הבעלים של העבד? אמר לי, יחיל נא לשינוי עליך רשת דמים וסייף וכנס. אבל מי הוא שינוי ידיחי כלא משנין עליך להעמיד את, את אותה הברייתא בשתי טעמים. אז מה אני אומר לך? אידי ואידי דמים. אז למה באמת כשהוא מודה שהשור שלו הרג עבד הוא לא ישלם דמים? זה אומר הרע בחידוש חדש. מי הוא? בן חורים דה משלם כופר על פי עצמו. באיזה מקרה אדם משלם כופר על פי עצמו? ואיך אדם דהי אתו סעדה ועשידו בידי קטל? הם עדים, השור שלך הרג אדם. ולא ידע, העדים לא יודעים אם השור הזה תם ואם הוא אדם. ואמר האדון, אני מודה, ואמר מורי דמועדו, דמועדו. דמשלם כופר על פי עצמו. נכון שכשאדם מספר שהשור שלו הרג, הוא לא ישלם כופר. כי במקרה כזה לא יהרגו את השור. אבל במקרה שהעדים באים ומעדים שהשור שלו נגח, אבל הם לא יודעים אם הוא מועד, והוא מודה שהוא מועד, יהרגו את השור. והוא גם משלם כופר. אז כיוון שיש מקרה שהוא משלם כופר על פי עצמו, איך דלה כעדים? אלא הוא מעצמו סיפר, משלם דמים. הוא חייב לשלם את דמי הנהרג. אבל גבי עבד שלא משלם על כנס על פי עצמו. גם במקרה של עדים, איך דם? דהי עתו עדים ועסעידו בידי קטל, ולא ידעי תמה ואימועד אבא. ואמר מראי מועדו, לא משתלם כנס על פי עצמו. למה לא? כי מודה בכנס פטור. איך דלי כעדים? לא משלם דמים. אין גם דמי נזק, כך מחדש רבי. מותי רב שמואל ברב יצחוק. כתוב בברייתא, כל שחייב ובן חורין חייב בעבד. אין חילוק ביניהם. בין בכופר, בין במיטה. מה כופר? כופר בעבד מאיקה? אף פעם לא משלמים כופר עם השור הורג עבד. אלא עליו הכוונה דמים. דמי הניזק. אז אם אתה רואה שתמיד משלמים דמים, אז בוא תחזור לברייתא שקראנו למעלה. מה ההבדל בין הרי של הסייפה? מה ההבדל בין זה שמודה ששורו הרג את פלוני, או שורו הרג את העבד, שברי שהרג את פלוני הוא משלם ובסייפה לא? אתה לא יכול להגיד שההבדל ביניהם הוא דמים, כי לגבי דמים אין הבדל בין חורין לעבד. אז מה ההבדל? על כוחנו לגבי הכופר והכנס. רואים שמי שמודה ששורו הרג את פלוני משלם כופר. לא כמו רבי. ככה הקשה רב שמואל ברב יצחוק. איקא דאמרי הוא בעצמו, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. איקא דאמרי שרבי ענה לו. אמר לי רבי, אני אסביר לך פשט בברייתא, אחי קטני. מה שאנחנו משווים בין בן חורין לעבד, זה לא במודה על פי עצמו, אלא במקרה שיש עדים. כמו כל סתם, אלה שבאים לבדים, בדרך כלל יש עדים. ואחי קטני, כל שחייב בבן חורין בכוונה, על פי עדים כופר, כשזה עדות גמורה, יהיה חייב במקרה כזה בעבד כנס. וכל שחייב בבן חורין שלא בכוונה, מה הוא חייב על פי עדים דמים? אז גם בעבד, חייב בעבד שלא בכוונה, על פי עדים, אם יהיה עדים, הוא יהיה חייב דמים. אבל אם הוא בעצמו יודע, בבן חורין הוא יהיה חייב דמים, ובעבד הוא יהיה פטור גם מדמים, כמו שרבי אמר. אמר לו רובה, בא רובה עכשיו ואומר חידוש, אומר, הוא בא ושואל קושי, אומר, רגע, מה יוצא מדברי רבי האלה? שכשהשור שלו המית אדם, בעיקרון היה צריך לשלם דמים, זה נזק. הכי משלמים כופר, משלמים כופר. אם אין כופר, יש דמים. אז למה רק השור? גם אם אדם ידליק אש, והאש שלו בסוף הרגה בן אדם, שאין כופר באש, ששלם דמים, יח אישו שלו בכוונה על פי עדים. כשאין לו מיטה, לשלם דמים, כך שואל רובה. ומנהלי לרובה זה לא משלם. מאיפה באמת היה כל כך פשוט לרובה שאש לא תשלם אם היא תשרוף אדם דמי נזק. היא להם עמיד אתנן. כשלמדנו במשנה למעלה, היה גדי כפות לו, היה שם גדיש. והוא שרף את הגדיש. והיה גדי קשור לגדיש. ועבד סמוך לו ונשרף עמו. חייב. למה הוא חייב? הוא חייב לשלם על הגדיש שהוא שרף. וגם על הגדי. אבל על העבד הוא פטור. למה? כי עבד היה צריך לברוח. עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור. מבין רובה. שאישו, אדם שעושה אש, זה כמו חיצים שלו. אישו משום, סליחה, לא חיצים. אישו משום ממונו. זה לא כאילו ירח חיצים. אלא זה ממונו שמזיק. אז לכן, ברור שעל הגדי שהוא שרף הוא חייב לשלם. אז מה כתוב פטור? פטור הכוונה... פטור על העבד. למה פטור על העבד? כי כיוון שבסופו של דבר העבד מת, אין תשלומי ממון על עבד שמת. ולמה על הגדי הוא פטור? גם על הגדי הוא פטור, כי הגדי היה צריך לברוח. גדי מזה אש צריך לברוח. למה הגדי לא ברח? כך הבין רובה? אז מפה רובה בא וכאילו שואל, אז למה ב... אישו ששורפת לא חייב על הנזק של העבד שנשרף. זה לא קושיה, למה? האמר איש לא כשגון שהציד בגופו של עבד. את השריפה הוא לא התחיל מהגדיש, הוא התחיל מהעבד. שאז על העבד דקמלי בדרה במילואים, הוא ממש שרף אותו ישיר. הוא חייב מיטה על העבד. כיוון שהוא חייב על זה מיטה, הוא גם לא משלם על הגדיש. וגם לא על הגדי, בגלל כל מיני בדרה במילואים. אז באמת, מאיפה פשוט לרובה שבאש ששרפה אדם, בעל האש לא ישלם את הנזק של האדם שנשרף? אולי מאוד, ואלא מאוד את עניה. חומר באש מבבור, שהאש מועדת לאכול בין דבר הראוי לה, בין דבר שאין ראוי לה, למשל, שיחך נירו, הוא חייב לשלם. מה שאין כן בבור, שהוא לא משלם על דבר שלא ראוי לו, זאת אומרת, שור ולא אדם, על מיטת אדם הוא לא משלם. ואם אתה אומר שיש עוד חילוק, ואילו שהאש משלמת שלו בכוונת דמים, אם נהרג בן אדם. מה שאין כן בבור, אם הבור שלו הרג בלא כוונה אדם, הוא פטור. כי כתוב, שור ולא אדם, היינו שאם השור מזיק, שסליחה, ונפל שם השור, דווקא אם הבור המית שור, אבל אם הוא המית אדם, הוא פטור. למה לא כתוב את החילוק הזה? אולי מפה רובה רוצה ללמוד בצורה מוכחת שאש לא משלמת דמים. דיל מתנה ושיר. אלא אומרת, אמר, באמת זה לא היה כל כך פשוט לרובה. רובה בעצמו, אחי שהוא שמע את דברי רבי האלה, רובה גופי, איבורו יהיה מבעי עלי. הוא אומר את זה בלשון של שאלה. האם נגיד, אישו שלא בכוונה, אם היא תשרוף אדם, מי משלם דמים או לא? מי אמרי לנגבי שור, הוא זה בכוונה משלם כופר. אם השור הרג בכוונה אדם, אז הבעלים משלם כופר, אז שלא בכוונה הבעלים משלם דמים. אבל אישו זה בכוונה לא משלם כופר. מעטנו אש מכופר. אז שלא בכוונה אולי גם כן, נמי לא משלם דמים. עוד דין מכיוון, זה גבי שורו שלא בכוונה, אף אגב דרי ככופר משלם דמים. גבי אישו נמי, אף אגב דה בכוונה לא משלם כופר. אבל שלא בכוונה מיית לשלם דמים. ולא ידינה. זה רוב נשאר בתיקו. צריך לבאר רק למה אש שלו ששרפה בכוונה, למה גם בזה רוב ולא מסתפק. שאולי ישלם דמים. עם אישו משום ממונו. טוב. כי יוסר עבדי מי אמר רב יוחנן. הוא חולק על דברי רבא. רבא אמר מקודם, שמקישים את השור, שלא בכוונה, לשור בכוונה. כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים כופר. אין השור בסקילה, הוא לא בכוונה, הוא לא משלם גם כופר. רבי יוחנן חולק. יתר עבדי מי אמר רבי יוחנן, מה תמוד לומר? אם כופר. מה זה האם? לרבות כופר שלא בכוונה ככופר בכוונה. זאת אומרת, שור שהעמיד בלי כוונה, למות שלא יסקלו אותו, שלם כופר. אמר לאביי, אלא מעתה גבי עבד, נמי? גם תבוא ותדרוש מה תמוד לומר, אם עבד, לרבות עבד שלא בכוונה, כעבד בכוונה, שאם השור נגח עבד בלי כוונה, אז הבעלים יצטרך לשלם 30 של עבד, וריתם מאוחנמי, הרי ואמר איש לא כישור שהמית את העבד שלא בכוונה, פתום מ-30 שקלים. אז אמר לו, מה אתה רוצה? מה גברי, הגברי, קרמית, אתה מקשה, מריש לא כישור רבי יוחנן, הם חולקים. הנה, כי את הרבין אמר רבי יוחנן מפורש, עבד, מה תמוד לומר? אם עבד, לרבות עבד שלא בכוונה, כעבד בכוונה. שוטר מראה, אם ככה, או לריש לקיש נמי, נמי ממיד עבד, ראינו שתאים עבד לא דריש, שהוא חולק על רבי יוחנן, והוא סובר, ששור שנגח עבד שלא בכוונה, פטור מ-30 של עבד, אז אולי כופר, אם כופר נמי לא דריש, וחלק את הגמרא ואומרת, אמרה לא, עבד עם עבד לא דריש, כופר עם כופר, הוא כן ידרוש. מה ההבדל? מה ישנה? עבד עם עבד לא כתיב במקום תשלומים. כופר עם כופר, כתיב במקום תשלומים. איך כתוב? אם כופר יושט עליו. זה מדבר על התשלום. אבל אם עבד יגח השור, זה נאמר על עצם סיפור הנגיחה. אז אם נסכם את הדעות שלמדנו עד עכשיו, יוצא ככה. רבי יוחנן, גם הוא מפורש דורש. שגם ב-30 של עבד וגם בכופר, ישלמו 30 של עבד וכופר בבן חורין, גם אם השור נגח שלא בכוונה. ריש לוקיש, במקרה של 30 של עבד, הוא בוודאי חולק על רבי יוחנן. ואומר, שאם השור לא בסקילה, כי זה לא בכוונה, אין 30 של עבד. מה עם כופר? לא ברור. הוא לא אמר מפורש מה הוא סובר. רבי, הוא מפורש חלק על רבי יוחנן, גם בכופר. לכמון אנחנו נראה, בדף הבא שגם רב ושמואל נחלקו במחלוקת הזאת לגבי כופר. האם דורשים עם כופר או לא דורשים? עד כאן דף ממגיד.